לכולם, היום אנחנו ביום שני, י"ח באדר תשע"ח, בשיעור במציאת ישרים. אני מבקש מכולם לפתוח בעמוד נוח, בגרסאות שיש לפניכם, בספרים שיש לפניכם, במילים עוד ממפסידי הזריזות. ביקשתי לנטרל. כשאנחנו מדברים על מפסידי זריזות, זה אומר שיש זריזות ויש מה שקוראים לה הפסד. אנחנו בתקופה האחרונה רואים הרבה הרבה מצבים שמפורסמים בתקשורת, כל מיני עניינים שלפחות נראה שיש אנשים שהולכים להפסיד משרות, אמון. כלומר, כשאני מדבר על הפסד, מצד שני יש רווח, כי אחרת אין הפסד. אני יכול להפסיד רק מה שאני יכול להרוויח ממנו. כלומר, יש דבר נוסף שנקרא מניעת הפסד. כלומר, אני לא בהכרח מרוויח, אבל אני מונע הפסד. דוגמה, אדם שיש לו עסק, והעסק לא מצליח, הוא לא מצליח, הוא לא מכסה את עצמו. זה הפסד, זה הפסד. יהיה מצב שבו אני סוגר קופה בסוף היום או בסוף החודש באפס אפס. אפס הכנסות, אפס הוצאות. לא הרווחתי, אבל גם לא הפסדתי. כלומר, אני נמצא במצב מסוים שהוא מצב שהוא ללא תנועה. אני עומד במקום, אני לא פה ולא שם. אבל במידת הזריזות אומר לנו הרב הרמח"ל, יש מפסידים לזריזות. וכדי להבין מה הכוונה, אנחנו יכולים עכשיו להשתמש בדוגמה שהבאנו לפני כמה דקות בנושא חדר האוכל בישיבה. אנחנו למעשה יכולים למצוא את עצמנו ביום יום חיים מארוחה לארוחה. בארוחת בוקר אני כבר מחכה לארוחת צהריים. בארוחת צהריים איך אני מחכה לה? הרי אני עוד לא יודע מה יהיה, אני כבר בראש חושב על ארוחת הצהריים. מה אני עושה, מה יהיה, אני אוכל, לא אוכל. אני בבוקר כבר נמצא בצהריים. ואותו דבר לארוחת הערב. אני גמרתי לאכול את ארוחת הצהריים, אני כבר חושב מה יהיה בארוחת הערב. זאת אומרת, זה יכול להיות גם בזמנים של למידה. כן, אני עכשיו נמצא, היום אני חושב כבר מה יהיה מחר. רגע, מה עם היום? לא, במחר אני כבר חושב מה יהיה מחרתיים, ויש כאלה אפילו מרחיקי לכת שחיים מבין הזמן מבין הזמנים. כלומר, הם חוזרים מחופשה, וכבר הראש שלהם, מתי החופשה הבאה? אנחנו מכירים את הדברים האלה, זה אנשים שחיים בינינו, זה גם אנחנו. אנחנו כל הזמן חושבים על תקופות אחרות, ולא על הזמן שאנחנו נמצאים כרגע. כלומר, צריכים להבין שכשאנחנו חושבים בצורה הזו, אנחנו מפסידים. ומה אנחנו מפסידים? מה דעתכם אנחנו מפסידים?
הזריזות.
אם אני עכשיו חושב על מה שיהיה אחר כך, מה אני מפסיד קודם?
עכשיו.
כלומר, עכשיו אני אפספס אותו. וממילא, כשאני חי, מה שנקרא חי מנקודה לנקודה, ומה שבאמצע אני מזניח, אני פספסתי אותו. ואתם יודעים, הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה מאוד הזדמנויות של החיים בכל התחומים. כל התחומים. אם זה תחומים כלכליים, אם זה תחומים רוחניים, אם זה תחומים בריאותיים, אם זה תחומים נפשיים, בן אדם מפספס אותם כי הוא לא נמצא במקום שהוא עכשיו נמצא. כלומר, הוא לא מנצל את העכשיו. הוא לא מתבונן בהרגע, אלא הוא כבר שם. אבל השם עוד לא נמצא. ולכן הוא יכול לעבור ברחוב ולראות משהו, ובגלל שהראש שלו נמצא שם, הוא לא שם לב שיש לו לידו אוצר. הוא לא רואה אותו, הוא משתלך לו. כי זה לא שייך לשם. כלומר, המציאות שאנחנו לא יודעים לקחת את המציאות העכשווית, הרגע, ולנצל אותה נכון לטובתך, גורמת לנו לאבד את אחת מהמידות הגדולות ביותר והחשובות שיש לאדם, היא מידת הזריזות, ותכף נראה איך הרב יסביר זה, איך זה קשור. מצד שני, אתן דוגמה, לקחנו, דיברנו על אוכל, אתן דוגמה, אם אדם לא יחשוב על אוכל, יש לו בעיה, אדם צריך לאכול, אדם צריך לחשוב על אוכל. אבל השאלה איפה הגבולות? איפה הגבול שבו האוכל מהווה חלק ולא מרכז?
צורך קיום.
הוא מהווה כלי ולא מהווה מהות. ממילא, אנחנו צריכים לדאוג לצרכים הפיזיים שלנו, הגשמיים שלנו, זה פשוט, אבל אנחנו לא יכולים להפוך אותם למגמה המרכזית של חיינו. וזה אנחנו מוצאים במשנה. יש למעשה דבר חשוב נוסף לומר. הנפש שלנו, הגוף שלנו, בנוי במדרג כזה. וככה באמת אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי. יש לנו צורך באכילה ושתייה ושינה ובכל שאר הדברים שהגוף צריך. אנחנו בלי זה לא יכולים גם לתת מקום לנשמה. הנשמה חייבת את הגוף. והגוף חייב מזון, בריאות, חייב. כי בלי זה גם הנשמה נפגמת. השאלה אבל איך אנחנו מתמודדים עם הסתירה הזו, עם המשיכה הזו. תסתכלו בפנים. אומר הרמח"ל, עוד ממפסידי הזריזות, זה קצת חזרה על מה שלמדנו, הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. כי פעם יירא מהקור, ופעם או מהחור, ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכל כיוצא בזה. כלומר, אדם יש לו כל הזמן פחדים מסוימים שמלווים את חייו. איך אני אצא החוצה? עכשיו יורד גשם. עכשיו חם, עכשיו קר, עכשיו יש וירוס, מחר יש חיידק, מחר... אדם יש לו את זה, הוא יש לו כל הזמן פחדים כאלה שמה הם גורמים לו? הם גורמים לו להיות מה? סגור, חסום, להימנע מפעולות, כי הוא פוחד. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר הצל, שחל בדרך, שחל זו מילה נרדפת לאריה, ארי בין רחובות. כלומר, אומר הצל, תירוצים, למה אתה לא כאן? מסוכן בחוץ, לא שמעת? שמעתי שאריה ברח מהספארי. טוב, בסדר, נאמר שאריה ברח מן הספארי ברמת גן, איפה אתה גר? ברחובות. מה הקשר של הארי ברמת גן לך ברחובות? הרי הוא לא יגיע לרחובות עדיין. וגם הספארי ברמת גן, נגיד שהוא ברח משם, מה המרחק של הבית שלך מהספארי? לא! אתה שומע ברדיו שאריה ברח מן הספארי, אתה לא יוצא מהבית. רגע! אבל יש לנו פחדים מדומיינים שאנחנו מעלים בעצמנו, וממילא זה מקפיא אותנו במצב הנתון. ונותן לנו כאילו תירוץ, הסבר, סיבה להימנע מלעשות. אז אתה כבר לא זריז, אתה צריך להיות עצלן. אתה מתעצל. היום אני עכשיו מתעצל. אני צריך למצוא לעצמי קודם כל איזה מה? תירוץ להצדיק. עצם זה שאני מחפש תירוץ להצדיק את העצלות שלי, מה זה אומר? השאלה הופתה לכם, אני לא שמתם לב. מה זה אומר? שאם אני כל פעם מחפש תירוץ להסביר מדוע איחרתי, מדוע לא הספקתי, מה זה אומר? שאני יודע שמה? שזה לא בסדר.
שזה טעות.
אבל אני מחפש גם מתירוץ. עכשיו, התירוץ צריך להיות כזה שהוא יסביע את מי אותי קודם כל, ואת מי שאני אמור לתרץ לו. אחרת זה לא עובד. על כל פעם אדם, במקרה הראשון, מתרץ תירוץ קל, בפעם הבאה תירוץ כבד יותר, בפעם השלישית עוד יותר כבד, ובקיצור הוא הולך ומשקר לעצמו יותר ויותר. הוא מעמיק את מה? את העצלות שבו. הוא מפסיד למידת הזריזות. והרי גם אנחנו מודעים במציאות מהחיים שלנו, שרוב התירוצים שאנחנו ממציאים, מה הם? סתם. הם לא אמיתיים. הם פשוט לא אמיתיים. אבל אני לא יכול לחיות עם זה. אז אני חייב להמציא סיבה. הלכתי שם מאוחר, הלכתי פה, הלכתי שם, התעכבתי, הפריעו לי. תירוצים שיכול להיות שהם אמיתיים. אבל הם לא מבחינת המציאות, הפריעו לי. נכון, הפריעו לך, אז. כלומר, האם במקרים שבאמת היה חשוב לך לקום, היית קם למרות ההפרעה, התשובה היא כן. אבל אתה מתראה תירוץ דחוק, תירוץ, העיקר שאני אוכל להשביע את השקט שלי, את הנפש שלי, שמתנגדת למהלך. אם כן אומר הרב, וכבר גינו חכמנו זיכרונם לברכה המידה הזו, ויחסו אל החטאים ומקרא מסיים. כלומר, יש קשר, אומר הרמח"ל, בין מידת העצלות לעבירות שאנחנו עושים לפלא גדול. צריך להבין מה הקשר. אומר הרב, אומר הנביא ישעיה, בפרק למד ג', אומר לנו הנביא בפסוק י' ד', פחדו בציון חטאים. החזר לעדה חנפים. כלומר, אומר לנו הנביא, אתם יודעים מי מפחד? אדם חוטא, אדם חוטא.
מישהו שבאמת יש לו סיבה.
יש לו איזה חטא, הוא פוחד מהחטא, ולכן הוא ממציא לעצמו תירוצים כדי להצדיק את החטא, להגיד זה לא חטא, אני אנוס. זהו, ואז הוא מרגיש רגוע. פחדו בציון
חטא. לא מציג לו את האמת.
היה סיפור בגמרא, שהיה הרב ותלמיד שהלכו בדרך, ואז התלמיד אמר לרב, זה מסוכן פה, לא ללכת מכאן, זה מסוכן. אמר לו, למה אתה פוחד? אמר לו, לא יודע, זה מסוכן. אמר לו, כן, יש לך חטאים, נכון? אהה, מי שיש לו חטאים, אז הוא פוחד. אני לא פוחד. אין מה לפחד. כלומר, יש פה זו אמירה שכשאדם מפסיד את הזריזות שלו, הוא מתעצל, הוא מתרץ לעצמו תירוצים, למעשה הוא בונה יסוד הרגלי בנפש לחטוא. זה משהו מאוד מאוד לא פשוט לומר. אבל הרמח"ל אומר לנו, כשאדם מתעצל ומרגיל את עצמו לתנועה העצלה הזו, הוא למעשה מרגיל את עצמו לחטוא, והכוונה לעבור על רצון השם. ומזה אנחנו יכולים לתת דוגמאות, ברוך השם, לא חסר. אדם שמתרגל להתעצל ולקום בבוקר, גם לא מתפלל במניין. או לא מתפלל בכלל. הנה הגעת מעצלות של קימה לאיסור, לעבירה וקלות. אדם שמרגיל את עצמו להתעצל ואין לו מים לנטילת ידיים, ובמקום ללכת קצת ולנטול ידיים במקום שיש מים, אז הוא יאכל בלי נטילה. כלומר, הדברים האלה משפיעים על הנפש שלנו עד כדי פעולות מעשיות ביום יום. כשאדם נוטה יותר ויותר להתעצל, לא לעשות פעולות בזריזות ונמרח. אז אנחנו חושבים, וזה אחד הדברים שאני הרערתי לעצמי הרבה, ומה שאני אומר לעצמכם זה גם, גם לי. אנחנו כבני אדם סובלים מבעיה. כולנו. יש לנו ליקוי רציני מאוד. והלקות הזו זה שתי סתירות שקיימות בעצמנו, הגוף והנפש, החומר והרוח. וזה מאבק תמידי, אין מה לעשות. כל חיינו נאבק בזה. כל חיינו, אי אפשר להימלט מזה. מה שכן אפשר, זה להחליט מי הגיבור בסיפור. מי המוליך בסיפור, לא מי המנצח, כי נצח אי אפשר. אי אפשר. ניצחון זה פעם אחת ולתמיד, וזהו, זה ניצחון. כאשר זה בא והולך, בא והולך, זה לא ניצחון. זה מלחמה עם ניצחונות זמניים עד המלחמה הבאה. ובלנו צריכים להיות ערניים כל הזמן לעובדה הזו. כשאנחנו נמצאים על רכבת הרים, והיא נוסעת במהירות, ולפעמים היא למעלה, ולפעמים היא זורקת אותך למטה. ואני בטוח שכולם או רובם פה היו בסופרלנד, ומכירים את הרכבת הרים. אבל לפעמים אתה בהיי ולפעמים אתה למטה. זו מלחמה קבועה. זה מצבים שהם קבועים בחיים. עליות וירידות הן זהות. כמה ירידות יש בעולם כמו עליות בעולם. מצד אחד זה עלייה, מצד שני זה ירידה. כלומר, זו המציאות של החיים. וכשאנחנו מבינים, אם נבין נכון שזו המציאות, אז אדם הוא מתכונן לעובדה הזו. אז הוא לא נשבר כשהוא יורד, והוא לא מאבד את הכיוונים כשהוא עולה. כי יודע שאחרי העלייה מה יש תמיד?
ירידה.
ירידה בצד שני, מה לעשות? תעלה הכי גבוה שיכול להיות, בצד שני זה ירידה. נגמר, הגעת לעשייה, עכשיו אתה יורד. כלומר, מתוך הדברים הללו, אדם צריך להבין שכל תנועה בנפש היא משפיעה על הגוף. כל תנועה. גם האדם שמאוד מאוד מדייק, מאוד מאוד מקפיד, הוא שם לב גם בדברים שלפעמים מחוברים. לא צריך. גם שם הוא מקפיד, כי זה משפיע, זה מהלכים בנפש. והמהלכים הללו הם אמורים להשפיע עלינו ביום יום, בחיים האישיים שלנו, בחיים החברתיים שלנו, בחיי הזוגיות שלנו, ובחיי גידול הילדים שיהיו לכם. זה לא סוג של אמירה שסוגרים את ספר מצידת ישרים, אומרים, טוב, למדנו, קראנו, שמענו, שמנו בארון להתראות שבוע הבא, שבוע הבא. לא. אנחנו צריכים להבין שהדברים נוגעים למהות היומיומית שלנו, ואתם יודעים מה, נגיד את זה אולי בצורה נקודתית מאוד, זה גם משפיע על ארוחת הצהריים שנאכל ברבע לאחת. כן, כי זה תנועה בנפש. זה אתה. זה אתה. כל דבר שאנחנו עובדים על המיטות הפנימיות שלנו, על ההרגלים שלנו, זה נוגע בכל תחום. בכל תחום. וזה לא רק בעניינים שבינך לבין הקדוש ברוך הוא. לכן קורא לזה הרמח"ל, זה מפסיד את הזהירות, את הזריזות, סליחה. מפסיד את הזריזות. אדם בטבע שלו, מה הוא? זריז. זריז. תראו ילד קטן, תינוק שמתחיל ללכת, זוחל על ארבע. תראו איזה חיים, הוא לא מתייאש לרגע, הוא זז, כל הזמן רוצה לפה, רוצה לשם, הוא כל הזמן בפעילות. הוא כל הזמן בפעילות, בלי הפסקה. כשהוא כבר הולך על שתיים, אז בכלל, צריך לחפור, לעצור אותו. לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, כבר רודפים אחריו. למה? מה, הוא כזה מסוכן? הוא ילד קטן. כן, לא, ובגלל הזריזות שלו הוא הולך, נוגע בכל מיני דברים, צריך, לא צריך, הוא לא מבין את ההשלכה. ולאט לאט עם השנים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר מה? עצלים. ולא לחינם אומרים חלק מהחוקרים, שבכל אדם ואדם יש בו תינוק בתוכו, ילד בתוכו, שזה הטבעי שבו. זה הטבעי, זה הטבעי, שם הוא האמיתי. והילד הזה, מה הוא? זה הנשמה, זה הרוח.
לפני שהכיר עולם.
או שהוא שאומר שלמה המלך, יש נער והוא מסכן וחכם. זה הילד. זה הילד שלך. הוא מסכן כי אתה לא מתייחס אליו, אתה לא נותן לו ביטוי. אתה כל הזמן מועך אותו. אתה לא חי בטבעי, האדם בטבעי הוא זריז, והאדם בטבעי הוא ישר, והאדם בטבעי הוא כל הדברים הכי טובים שיש. ואנחנו שגדלים, אנחנו מקלקלים את עצמנו, ועושים לעצמנו קודם כל וראשית לכל. גם הסביבה משלמת, אבל אנחנו עושים לעצמנו. תראו איך חיינו, לא יודע, אני היום, זה אני משוכנע שלכם יש את זה, בזמננו, של חלק מן היושבים כאן, אז לא לכל אחד החזיק בבית, מכשיר הסרטה. פעם היה מסרטה. קראו לזה 6 מילימטר, 8 מילימטר, או 16, 18, לא זוכר. היום כל אחד מחזיק מכשיר וידאו ומצלמות, חופשי חופשי, זה זול. ואני בטוח שכשצילמו אותי בתור ילד, היו יותר תמונות, כי זה היה יותר פשוט לעשות תמונות שחור לבן. כי מצלמות היה חצית זולות. היום, אני חושב לרובכם, יש צילומי וידאו. שלך הייתם כשהייתם קטנים, ותסתכלו, תגידו, רגע, רגע, אני רוצה לראות תמונות שהייתי בן 3, בן 4, או בן שנתיים, ותסתכלו על שני דברים מרכזיים ותראו. אני לא אומר את הדברים סתם. תראו, הייתם שמחים.
אבל זה ברור.
צוחקים, מאושרים.
כי לא הכרנו את
זה. תסתכלו היום איך אתם
מבינים. זה ברור, לא צריך להגיד את זה.
תודה שזה ברור. מאיפה זה בא? מהאדם עצמו.
אבל כי העולם שלנו משנה.
האדם עצמו מסבך את עצמו כי הוא מתכופף, הוא מתכופף ללחצים חברתיים והוא נכנע להרגלים שליליים. ולכן הוא מגיע לגילאים של גיל הנערות והבגרות, לא ישר כל כך, לא שמח בכלל, ושחקן רציני מאוד, והמשרה הכי גבוהה שיש לו, והתואר הכי גבוה שיש לו, זה מתרץ תירוצים. אלוף!
פרופסור.
איפה? פרופסור קטן. אין! מה קרה? כי האדם נתן לעצמו להפסיד ולהפסיד ולהפסיד בגלל רווחים של עכשיו. כלומר, הוא לא מתוכנן. הוא לא חושב על ההווה בצורה רצינית, אלא הוא אומר, אני אעשה כך כדי להיות שם. ואנחנו אלופים בזה. מה שאפשר לדחוק, אנחנו דוחים. אנחנו לא פועלים מיד.
לא תמיד.
חוץ מאותם אלה.
לא חוץ מאותם
אלה. כלומר, בדרך כלל אנחנו
דברים... יש דברים שאתה לא רוצה לדחות אותם, שאתה רוצה...
בסדר, אז כנראה הגיעו מים עד נפש, אין ברירה. אבל אם הייתה ברירה, אדם היה דוחה כל הזמן. כל הדברים. זה נובע מעיבוד של מידת הזריזות. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו, כן, זה מה שהזכרנו מקודם, זה מסכת ברכות בדף ס', עמוד א', אומרת לנו הגמרא, אמר אחד מן הגדולים אל תלמידו, בראותו אותו מהפחד, חטאת, חטאת, איך יכול להיות שאתה פוחד? כן, אלא על זה נאמר, בטח בהשם, ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כמה כללו של הדבר אומר הרמח"ל. צריך שישים האדם את עצמו ערל בעולם וקבוע בעבודה. אני קורא את המשפט הזה עכשיו, ואני ככה קצת עובר טלטלה בראש, כי הבוקר אח שלי עובד על כתבים של אבא שלי, והוא שלח לנו בתוך המשפחה איזה משהו שאבא שלי כתב על החיים של האדם. וזה טלטלה בראש, ועכשיו ככה נזכרתי בזה, מה אני צריך להבין? אנחנו ארעיים בעולם. יש פה בינינו אנשים שחושבים שהדבר הכי קבוע בעולם זה הם. זהו, הם יחיו פה לנצח. ולכן יש להם זמן מה לעשות? לדחות לאחר כך. לדחות, כי אני אעשה לאחר כך. אנחנו שוכחים שאנחנו זמניים לגמרי פה. לגמרי. כל יום ויום שחולף, אבל נגיד בצורה אחרת. המשנה אומרת על כורחך אתה נולד. נולד. ובסוף כתוב אחר כך ואחר כורחך אתה מת, אבל מה אתה עושה בינתיים? זה לא נעים. לפעמים זה לא נעים לומר, ואפילו קצת מלחיץ, אבל אין ברירה. כל דקה שאתה חי, מקרבת אותך לאן? אל כורחך אתה מת. כי קצרו לך איקס זמן, ואתה לא יודע מה הוא. אז מה אנחנו חושבים? שכאילו יש לנו וואו, עוד המון זמן? מישהו קיבל פתקית שכתוב לו ביום כזה וכזה, בשעה כזו וכזו, נשמתך חוזרת הביתה? אף אחד לא קיבל פתק כזה. אז מאיפה התפיסה העקומה, הלא נכונה לחשוב, שיש לך פול זמן. לכן אומר הרמח"ל, תזכור שהחיים בעולם הזה הם ארעיים, ולכן מה שאתה צריך לעשות בקביעות, נצל את החיים זה בעבודה, לא במלצרות, בעבודה האמיתית של האדם. העבודה שהאדם צריך לעבוד באמת כדי שהוא ימצא את חייו, שבאמת זה יגיע לתכלית שלו, שהתכלית היא מה שכתב הרב בתחילת הספר. צריך שיתברר ויתאמת חובת האדם בעולמו. לא באת לפה למלצר. באת לעולם הזה לתכלית מסוימת, שהמלצרות זה רק אולי חלק מהכלים שתאפשרו את זה. אבל אתה מתעלם מעובדה שאי אפשר להתעלם ממנה. כל יום שעובר לא חוזר, ואתם מכירים את זה היטב. מה שאתה לא מצליח לסגור, הוא נשאר פתוח. מה שלא פעלת, נשאר לא מופעל. מידות שליליות שלא טיפלת בהן, הן נשארו. כמה זמן? עד שתטפל. מי ייפגע מזה? כולם. ואתה במרכז. אז אם כן אומר הרמח"ל, התרצה והסתפק בכל ימי העולם במה שמזדמן, לא נכון, אפשר לאכול ולשתות ולעבוד ולפרנס וכו' וכו', בסדר, תסתפק, מה זה תסתפק? מה זה אומר? מה שצריך ויקח מן הבא בידו ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ועמל ויהיה נכון ליבו ובטוח בהשם ולא יירא מתולדות הזמן ופגעיו. כלומר, אדם שבאמת רואה באופן הנכון, הוא חי את המציאות, הוא הולך לעבודה בבוקר וחוזר אחרי העבודה, הוא חי את המציאות, אבל כל המציאות הזו, הגשמית עבורו, מה היא? פלטפורמה. היא מקום שממנו הוא קופץ אל הדברים האמיתיים, ולא נשאר רק בדברים חולפים הללו. כי כל עניין אדם זה רק כלי. יופי, אז אתה הולך לחנות עכשיו, תן דוגמה. היה לי איזה סיפור כזה, בא אליי בחור, אומר, שמע, אני מתלבט, אני רוצה ללכת לקנות תרמין, אני רוצה לעשות טיול בבין הזמנים, אני רוצה לקנות תרמין, אני לא יודע אם לקנות של, לא, 500, לא יודע מה הוא אמר לי, 40 ליטר או 70 ליטר, הגודל וזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה העניין? למה אתה מתלבט? הוא אומר, לא יודע. אבל תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות עם התרמין? טיול, טיול לאט, כמה ימים? יש מקום לקנות אוכל, אין מקום לקנות אוכל, יש שם מים, אין שם מים. מה התוכנית שלך? תבנה תוכנית, תכיר את השטח, תדע מה צריך. אבל אם אתה לוקח תרמין של 70 ליטר, שעולה לך הרבה כסף, ואתה יוצא לשטח שכל 100 מטר יש חנות, אז בשביל מה אתה צריך תרמין 100 של 70 ליטר? יש לבוא עם תרמין של 5 ליטר. כל מה שאתה צריך, אתה קונה בדרך. האדם צריך להבין שהחיים הם מורכבים, אבל כל הדרך צריך מה לעשות? להתארגן נכון על הדרך ולצאת למסע הזה מעוגל לפי הדרך, לפי מה שאתה הולך לעבור. ממילא, מה שאמרנו מקודם, שאנחנו רגילים לחשוב בארוחת בוקר על מה שיהיה בצהריים, בצהריים, מה שיהיה בערב, ועל היום, אנחנו לא חושבים על היום, אנחנו חושבים על המחר, אנחנו מפספסים את היום. לכן כבר דיברנו על זה הרבה, שאדם צריך להיות קודם כל וראשית לכל, ואני רואה פה חבר'ה שיש להם את זה, ויש חבר'ה שצריכים עוד לעבוד על זה. גם אלה שיש להם את זה, זה קיים, אבל הם לא משתמשים בו באופן ראוי, אלא רק לפעמים. ולמה אני מתכוון? האדם צריך להיות ישר עם עצמו, קודם כל. לא ישר עם החברים, קודם כל עם עצמך. לא שאני אומר עכשיו שתשקר לחברים, אבל הישות הפנימית של האדם היא בסיסית, יסודית, ולבדוק מה מניע אותו בפעולות של חייו. מה אומר לו, היום אני לא בא, מחר אני הולך לעשות כך, מחרתיים אחרת. מה מניע, מה הסיבה המרכזית לפעולה שאתה עכשיו רוצה לפעול? וצריך להיות אמיתי בדבר הזה, ולא לרמות את עצמך. כי בסופו של דבר הניסוק המרכזי מי הוא? אתה. לא כלפיי, זה כלפיך. יש אדם, ואני מכיר כאלה, אני בטוח שאתם מכירים אותם גם כן, יכול להיות שיש לנו פה גם כאלה בחבורה הקדושה שלנו כאן. יש אנשים שהשאיפה שלהם בחיים זה להיות מה? עשירים. או, עכשיו אתה שואל אותו, למה אתה רוצה להיות עשיר?
אנחנו כבר לא יודעים.
מה הסיבה? כן, ברחתי אתכם שזה לא יהיה. אבל, מה אתה, ומה, למה אתה רוצה להיות עשיר? אתה מתרד את עצמך?
ולסגור בעולם.
חבר'ה, כולנו מכירים את זה, לא?
ללדת לחוץ על כסף.
מה לעשות?
לא
לרדת לחוץ על כסף. לא, אז יש כאלה שבמדרגה יותר גבוהה. למה נותן להיות עשיר? כדי לעשות גמילות חסדים, ולתרום ספרי תורה, לעשות צדקות עם כל העניים של העיר. כן, אז הוא נותן להיות עשיר. זה ההסבר שהוא נותן. אבל רבותיי, אין איסור להיות עשיר. אבל אל תרמה את עצמך. אתה רוצה להיות עשיר, לא בגלל שתוכל לתרום 50 ספרי תורה בשבוע. לא כדי להזין את כל העניים של העיר בכסף. זה שקר. אתה רוצה יפה בשבילך, כי אתה רוצה לחיות חיי נוחות, ואתה רוצה לחיות חיים ברווחה, ואתה מתרד תירוץ שקרי. אז כשפונים, יש כאלה גם פנים לקריבור, אומרים לו, ריבונו של עולם, תן לי זכות בפייס, ואני אבנה 50 בתי כנסת, 70 ספרי תורה, ו-1500 תפילין עליי. כבר הוא צוחק, כבר מה אתה עושה, צחוק?
רק 50.
הלוואי תיתן אחד. הסיבה היא לא זאת, הסיבה היא זה אתה. ואתה מתרד תירוצי סרק.
כי
אוהב
כסף, לא
יש בסוף
כסף.
יפה, כי אתה עודה בעצמך ואתה דואג רק לעצמך. אתה רוצה שיהיה לך טוב. אדם רוצה ללכת לנסוע לחוץ לארץ לטייל. מדוע אתה רוצה לנסוע לחוץ לארץ? מה? אז הוא אומר, תראה, קברות צדיקים. מה אתה מבעורר בשכל? אתה תהיה באומן 5 דקות, יום יומיים, ואחר כך תעשה טיון של שבועיים מקבר לקדר. נו בחייך. אתה רוצה להיעלות בחוץ לארץ. אתה רוצה לטייל בחוץ לארץ, ואתה יודע שזה לא כל כך מתאים, מבחינת ההלכה, אתה מחפש תירוץ טוב. אז אתה אומר, אני הולך לגבעות צדיקים. מתי נפסיק לעבוד על עצמנו?
שאני אהיה לבד.
גם אתה עובד על עצמך.
לא.
כלומר, אתה יורץ, או יש עוד דבר, אני הולך להיות שליח מצווה. נו באמת. יש גם איזה קטע כזה שנוהגים לעשות. עכשיו, אני לא בא להגיד אם המנהג נכון או לא נכון, אלא אני משתמש בו כדוגמה. אתה אומר למישהו, תשמע, אני רוצה לנסוע, אתה נוסע, כן, אתה נוסע לקבר הצדיק, בעל שם טוב, עוד פעם, אני לא בא להגיד נכון או לא נכון. תעשה טובה, כך שים איזה צדקה שם. נו באמת. מה, למה אתה מתרץ לרוצה סרק? אתה רוצה לנסוע לאוקראינה, ואתה רוצה לטייל, ואתה רוצה לקנות דברים בזול, זה מה שאתה רוצה. אבל אתה צריך כיסוי טוב. אתה אומר טוב, כמו צדיקים. כלומר, למעשה, יש גם אנשים...
אם כולם יודעים את האמת בתוך, אז למה הם...
יש גם אנשים...
אז למה לא אומרים
שאתה? אני אתן לך את הקטע הכי מצחיק שיכול להיות, ואני לא יודע, אם הוא לא היה עצוב, אפשר היה לבכות.
נסה אותי.
קצת... אני... זה מוציא לי מהריכוז. אתם מכירים את האנשים שאומרים, אתה יודע, שאני נמצא בארץ, בליל הסדר, ואני אומר, בסוף, לשנה הבאה בירושלים בבנויה, אני לא כל כך מרגיש את זה. אבל אם אני אהיה בחוץ לארץ, מה זה אני ארגיש את זה? אז אני אסע לחוץ לארץ. אתה מבינים? איזה מין דבר זה? יש אנשים שאומרים, אני נוסע לחוץ לארץ כדי להתחזק. איזה תירוץ שקרי.
אתה בא לך לקייף, אתה טס
בשביל... איך אפשר לשקר לעצמך?
לשבור את הראש.
מספיק. איך אפשר לשקר לעצמך ברמה כל כך גבוהה? כלומר, האדם מחפש תירוצים, הם כאלה יפים!
וטובים.
הם כל כך נראים נהדר, אבל זה שקר!
הוא מאמין לשקר של עצמו.
זה שקר. כלומר, העולם הזה הוא כמו מגנט. ומגנט בחז"ל נקרא אבן שואבת, כאילו הוא מושכת אליה. העולם הזה מושך אותנו לתענוגות, להבלים בלי סוף. זה הכוח שלנו. בלי סוף. וכל אחד יסתכל על עצמו, מה קרה לו ב-24 שעות האחרונות, אני לא מדבר על חודשים האחרונים. כל מיני דברים שהוא נמשך עליהם, שבאמת באמת הוא יכול לוותר עליהם, לא קורה כלום. זה שום דבר. הוא היה חי טוב גם בלעדיהם. ופעם אנשים היו עסוקים יותר, רבותיי. היום, בגלל כל השכלול והטכנולוגיה, יש לנו המון המון מה?
זמן.
איך ממלאים את זה?
ולחשוב על
הכל. לפי מה שהוא מבין, יש אנשים שממלאים את זה בהבל, בשטויות, ויש אנשים שממלאים את זה בתוכן מהותי, כי הזמן שלנו הוא שאול, הוא בהשאלה. האדם צריך לחשוב לא על הדברים החולפים, אלא דברים מהותיים. אתם מכירים
את היום,
היום יש, רבותיי, זה קצת מפריע לריכוז. יש היום דבר שמכונה תרבות. אתם יודעים שעד לפני כמה דורות המילה הזו הייתה בתנ"ך? זהו. לא היה אותה במציאות. מי בכלל ידע מה זה? היה פסוק, אחד, תרבות אנשים חטאים. זה המקום היחידי שמופיע בתנ"ך המילה תרבות. אבל ככה הכירו את המילה הזו. לא היה אותה במציאות, אנשים היו עסוקים, כל הזמן עבדו, פעלו, היה להם מה לעשות. היה להם עודף זמן. והיום התרבות כל כך התפתחה עד שהפכה להיות אנשים חטאים.
הרב, עודף זמן זה טוב או רע?
רע מאוד. תלוי. כלומר, מה עושים בזמן? רוב בני האדם מצערנו, מבזבזים אותו לריק, אז לכן זה רע. רבותיי, צריך להבין, השכל שלנו נמצא בשליטתנו. והרבה יותר קל לשכנע את השכל בדברים שמה?
שאתה רוצה.
שהוא לא צריך.
שאתה רוצה.
כי אתה משתיק את השכל. אתה משתיק את ההיגיון הפשוט שלך. צריכים לזכור, הרצון של האדם הוא היסוד המרכזי של חייו. והרצון של האדם, וכבר דיברנו על זה, והזכרנו את זה, ואני לא יודע אם אני צריך לקום לכתוב את זה על הלוח. אבל המילה רצון זה
רצן.
כמו המילה צינור. זה המוליך. דרכו עובר.
כמו ריצון.
כל מה שהאדם חווה. זה הרצון שלו. יש עוד נקודה. איך כל זה קשור למידת הזריזות, תכף נראה. ישנה עוד נקודה. בפרשת תצווה קראנו שהתורה מתייחסת ליופי ולפאר של הבגדים. ועשית בגדי קודש, נמיכה לכבוד ולתפארת, דיברנו על זה. גם לאסתטיקה. היהדות מתייחסת לאסתטיקה. לא לחינם חז"ל אומרים, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. אבל יש הבדל בין אסתטיקה שמרחיבה דעתו של אדם לבין אסתטיקה שמוציאה את האדם מדעתו.
אובר אסתטיקה.
ואנחנו רואים את זה גם אצלנו. תספורות משונות, כל מיני בגדים משונים. זה אסתטיקה שלילית. מה מניע אותך לעשות את הפעולה הזו? מאיפה זה בא? הרצון הזה, מה השורש שלו? לכן בואו ונמשיך בקטע הבא בדברי הרמח"ל. אומר הרמח"ל, שם התורה, תסתכלו בבקשה בפנים. הרי מצינו שחייבו רחמים בכל מקום. שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה ולא לשים עצמו בסכנה, אפילו הוא צדיק ובעל מעשים. ואמרו הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים, ומקרא כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, כלומר אדם אסור לחשוב שהוא בטוח בכל מצב. והאתם אמרו, ואפילו לדבר מצווה, גם אם אדם הולך לקיים מצווה, ולמרות שאומרים שהמצווה מגינה על האדם, אדם צריך לעשות את הכל כדי להישמר ולפעול בצורה הכי נכונה כדי להגן על עצמו בלי קשר. בלי קשר. המצווה תגן זה משהו אחר, אבל אתה לא יכול לבנות על זה. אתה לא יכול להיכנס לשטח אש בלי להיות מוגן, אפילו שאתה הולך להציל נפשות. זה לא קשור אחד לשני.
זה לא הולך עם זה, שם
עם מים. זה לא קשור אחד לשני. ולכן, ממשיך הרמח"ל ואומר, דע כי יש יראה ויש יראה. דיברנו על פחדים. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. יש ביטחון ויש עוללות, כמו שיכור. שהשתכר ולא מזמן היה פורים, ובטוח שראיתם אנשים כאלה שהשתכרו, והוא כל כך משוכנע שהכל בסדר והוא יכול לרוץ לכביש הכי מהיר, והוא משוכנע שזה מעבר חצייה, הוא בטוח והכל בסדר. וכולנו ראינו, פגשנו שיכורים שהם משוכנעים שהם מה? אני לא שיכור בכלל. כי הנה האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכונה, שינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לאנוש את הרשעים. ופה אומר לנו דבר נפלא, אומר לנו הרמח"ל. אתם יודעים למה יש דברים רעים בעולם? למה יש מזיקים בעולם?
כי זה לא היה עולם.
להעניש את מי שצריך. ומי שירצה לא ינהג עצמו בדרך החכמה, ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אל העוללות. איזה יופי. אפשר לדאוג פה לערנות מסוימת? כן.
יאללה.
טוב. זה נפלא, נכון?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא. אני רק לומד וכך אני מיישם.
לא, אני הקשבתי.
והנה הוא חוטא גם הוא. במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו. שרוצה שישמור האדם על עצמו, ונמצא שמלבד הסכנה המודבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, לא רק שהוא ינזק כי הוא הולך במקום שיגרם לו נזק, הנה הוא מתחייב בנפשו בקום עשה בחדר שם הוא חוטא. אתה מבין עכשיו למה אתה נפגע? כי אתה נמצא החטא עצמו מביאו לאנש. אתה גורם לעצמך לאנש. בדי שאתה הולך ראש בראש, נגד ההיגיון, נגד עצמך, ובוודאי אתה תקבל את המחיר, אתה תשם את התוצאות.
אבל זה בני אדם, לא?
ואדם צריך לעבוד ולהישמר. זה תירוץ לא אמיתי להגיד זה האדם.
אז זה אנחנו.
לא, כי אתה מצווה לפעול שזה לא ישלוט עליך, אלא אתה תישמר. ולכן, אולם, השמירה הזאת, וזאת העירה המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל היא הלאויה, שעליה נאמר, ערום רעה, רעה ונסתר, ופתעים עבור מנהנה, שהוא אדם חכם רואה מקום מסוכן, הוא לא נכנס לשם. והאדם לא חכם, הולך בו ויהיה בסדר, אני אסתדר, הוא אוכל אותה. הוא משלם את המחיר. אך היראה השוטה, הוא שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, ויראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול תורה ועבודה. וזה בדיוק מידת הזריזות. האדם שלא פועל אלא דוחה מכל מיני סיבות ופחדים וכל מיני אמירות ככה וככה ותירוצים, למעשה גורם לעצמו להיענש, ומתוך כך הוא עוד יותר מתפחד, עוד יותר מתיירא, ואז הוא גוזר על עצמו גזרות כדי להחמיר על עצמו ולהיזהר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ובסוף הוא לא עושה שום דבר. ואתם רואים כאן מסביב תוצאות של התפיסה הזו. תסתכלו. כלומר, אנחנו צריכים מזה ללמוד שאנחנו מחויבים מידת הזריזות לחשוש רק מדברים שבאמת צריך לחשוש
מהם.
ולא מדמיונות.
לא להכניס את עצמך, יש איזה משהו
שואל. קר בחוץ? אתה אומר בסדר, עכשיו קר, יורד גשם, איך עליך תפילה? תתעטף במי. זה לא תירוץ להגיד רטוב בחוץ. זה תירוץ לעצמות. קח מי, ולך לבית הכנסת. לצאת בחורף עם חולצה קצרה, זו הוללות. אין הרבה הבדל ביניהם, זה רק חשיבה נכונה או לא נכונה. הכוונה אמיתית או הכוונה שקרית של האדם על עצמו, כן.
כתוב איפשהו ש... באיזה משהו שהוא כתוב... שכתוב אל תפחד, שזה אומר שאתה לא צריך לה... שזה אסור לך להפחיד את עצמך.
מה זה פחד?
אני קשור.
זה אמר שלא אל תפחד, תהיה רק עם דברים שקרו. אל תשאול דברים שעדיין לא קורה.
אני לא יודע למה אתה מתכוון והציטוט שלך לא כל כך ברור לי, אבל רבי נחמן אומר שאסור לאדם להתפחד. להתפחד זה להוסיף פחדים דמיונים על הפחד
שלך. בדיוק.
תודה רבה. ולכן, אנחנו עוברים בחלק הבא בדברי הרמח"ל, והכלל, להבחין בין שתי היראות, בין יראה אמיתית שבונה את האדם, ונראה אמיתית שמסייעת לו לעשות נכון את מה שהוא צריך, לבין יראה שוטה, הוספה של כל מיני גדרים, במילים אחרות, כל מיני סיבות ותירוצים ועצלות ולהימנע מהעשייה, ומה שחיכו חז"ל ואומרם, איכה דשכיח חזקה שאני. כלומר, במקום שבו אנחנו יודעים שהמקום הזה מסוכן, שם צריך לחשוש יותר. דוגמה. יש במדינת ישראל, כמו מדינות העולם, כבישים שנקראים כבישים אדומים. מה זה כביש אדום? הרי הכל שחור באספלט, אלא שזה כביש שקרו בו תאונות רבות בגלל המאפיינים של הכביש. סיבור, לא משנה, מקומות מסוימים, קטעים מסוימים. אדם שנוהג ברכב שם ואומר, זה כביש רגיל, הוא טיפש. כי המקום הזה, בגלל מבנים גיאוגרפיים, בגלל כל מיני סיבות לא ידועות, שם יש סיכוי גבוה לתאונות קטלניות. אז למה אתה רוצה שם על מהירות גבוהה? הרי זה נגד ההיגיון. זה נגד ההיגיון. זה יראה שונה. אתה אומר, זה לא בכיוון הנכון. אבל אומר לנו הרמח"ל, כי מקום שההיזק מצוי ונודע. רבותיי, קשר עוד לא הרבה זמן. מקום שיש היזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין היזק נודע, אין לראות. מקום שיש סכנה צריך להיזהר, מקום שאין סכנה, אסור לפחד. כי הפחד הזה, מה הוא עושה? הוא מונע, הוא סוגר, הוא חוסם, ואתה לא זריז. הדברים ידועים, מקום ידוע, זה מקום שיודעים.
במקום
שלא ידעו.
בכל רגע נתון יכול להיות.
אמת שאתה אומר דברים לא נכונים. אבל לא אשר נכונים, גם לא אמיתיים.
מה?
כלומר, העולם כעולם הוא לא מסוכן. יש מקומות מסוימים שמסוכנים. אז אמרנו, יש מקומות מסוכנים.
לא, אבל אני אומר שכל...
ברוב המקומות, הוויכוח הוא לא ימשיך, כי אני לא אצל לא, ברוב המקומות הם עולם תקין, שהכל בסדר, ואין מה לפחד. ואדם שפוחד סתם, זה ממידת העצלות וחוסר הזריזות והרגילים שהוא ירא יראה טיפשית ולא נכונה. מה זה גורם לו? לקפוא במקום ולא ללכת ולא לעשות. וזו יראה שוטה. ממשיך הרמח"ל ואומר, על כיוצא בדי נאמר, ראותא דלא חזינן, לא מחזקנינן, כלומר, ממה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא חוששים. ואין לו לחכם, אלא מה שעיניו רואות. אדם חכם מתמודד עם מה שנראה לעיניו. לא בדמיונות. לא בדמיונות.
לא
מכניס לעצור דברים. לא דמיונות. אם כן, אפשר לקחת את הרעיון הזה להנהגה רוחנית. יש יראה רוחנית חיובית. יש יראה רוחנית שלילית. ומה זה? אני אתן פה דוגמה, זה נשמע אולי מוזר. אולי אתם מכירים חבר'ה כאלה. יש אנשים שבתוך רצון להגיע ליראת שמיים, הם מכניסים את עצמם למתח כל כך גבוה, שהם הופכים להיות עצבניים. אי אפשר לדבר איתו. אתה מדבר איתו על דברים שהם לא מוכנים, הוא מגיב בכעס. זו הקצנה שהיא שלילית. זו יראה רוחנית שלילית. ולא רק זה, זה יראת שמיים שטותית. ממש. זה לא יראת שמיים. יש חסידות שוטה. יש חסידים שוטים. יש חומרות שמביא האדם על עצמו מתוך שטות, מיראה לא אמיתית. זה לא יראת שמיים בכלל. זו תכונת נפש, רבותיי. אני סליחה שאני נכנס עכשיו לכובע של הפסיכולוג. כשאתה רואה אדם כזה, אתה מבין שיש לו בעיה פסיכולוגית, שהיא באה לידי ביטוי כאילו בצדקנות, צדיקות יתר. היא לא נכונה. ופגשנו אנשים כאלה גם פה בישיבה. היו אנשים שהיו צריכים אחר כך סיוע פסיכולוגי. הם חשבו שהם מטפסים להר בית השם, והם ירדו לתהום הכי עמוקה שיכול להיות. בצד השני לגמרי. מתוך תפיסות עקומות מהי יראת שמיים אמיתית, מהי מידת הזריזות האמיתית, והם חיו, למה הם באו לזה? כי הם יצאו אל המסע הרוחני הזה מתוך פחד. והפחד,
החליש הבן אדם.
להחמיר ולהחמיר ולהחמיר, ובקיצור להימנע, 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 עד שבסוף הפכו להיות במתח כזה גדול מצד עצמם, שהם היו אנשים נוראים, כן, היה ממש פחד לדבר איתם. התגובות שלהם היו קיצוניות מאוד, לא נעימות בכלל.
כמו בעיני.
אני לא יודעת דוגמאות כמו,
לא, רק מדביר. לא, יש להם
משהו. כן. אומר הרמח"ל, לא לחינם אומר הפסוק, נכון ליבו, בטוח בהשם. אדם שהלב שלו באמת נכון, שהלב נכון, הוא זריז, אבל שצריך להיות זריז, הוא זהיר, אבל שהוא צריך להיות זהיר, הוא חי את המציאות באמת, לממש אותה לפי הכללים התורניים, הגופניים, הוא בטוח בשם, הוא רגוע. מכאן, תן דוגמה, אתם יודעים מה, תן דוגמה. יש אנשים שמרום מתח של התפילה, שהם בטוחים כאילו שהם לא בסדר בתפילה, הם חוזרים על אותה מילה שהם אומרים כמה פעמים. זה בעיה גדולה מאוד, זה סימן רע. אתה לא בטוח בשם. אתה גם לא במקום הנכון. יש אנשים שבגלל הפחד הגדול שלהם, שמא הם יגיעו למקום ולא יהיה להם מים ליטול ואז הם לא יוכלו לאכול, אז הם מסתובבים עם נטלה קשורה לתיק שלהם בכל מקום. זו הגזמה, זו יראה שוטה. זו יראה שוטה. יש אנשים שיחזיקו בקבוק מים בתרמיל והם יהיו צמאים והם לא ישתו כדי שיוכל ליטול ידיים אחרי שהוא עושה צרכים. האדם הזה איבד את דעתו. זה לא יראת שמיים, זה לא יראת חטא, זו חסידות שוטה. כלומר, ואיפה הדבר הזה מגיע, אומר לנו הרמח"ל, ממידת העצמות. זה בא מהמניעות שהאדם דוחה דברים, לא עושה אותם. הוא מרגיל את עצמו להתעצל ולתרץ תירוצים. בדקות האחרונות שנשאר לנו, אני רוצה, ברשותכם, לא מספיק לסיים את הפרק, אז אני רוצה רק לסגור את הנושא שדיברנו היום. מידת הזריזות טובעת מאיתנו, הלכה למעשה, במילה קצרה. אל תדחה לעוד דקה מה שאתה יכול לעשות עכשיו. כל סוג של דחיית דברים, חיוביים כמובן, שאתה צריך ויכול לעשות עכשיו,
עשה עכשיו.
עשה עכשיו. כך האדם קונה לעצמו תכונות בנפש שמונעות ממנו הידרדרות לעומקים שיהיה לו קשה לצאת משם. וזו מידת הזריזות. ולכן יש לה הרבה מפסידים. המפסיד הכי גדול של מידת הזריזות, מי זה?
אנחנו.
האדם.
עצמו.
הבה ונשמר, מפני עצמנו. יום טוב לכולם.
יום טוב, תורה יוראי.